كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مشعة أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بأسريم اللي فيها شعونها أولامي أنا قل لك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها أولامي على هقل تشعة عصار متريم بتدر خمسة عصار 440 كيلو هيرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي في لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום ראשון 25 ביולי 2021 כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית של השבוע שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה. לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון כהן שם לכותרת הראשית שלו נושא כלכלי וביקר את הממשלה על התייקרות מחירי מכוניות וחומרי בנייה בימים האחרונים. העיתון כתב כי הממשלה הבטיחה שתרסן את המחירים אך לא הספיקה לעמוד על המילה. העיתון גם התייחס לשריפות הגדולות במערב אמריקה ושם תמונות על השריפות בדף הראשון שלו. העיתון התייחס גם לנושאי חיסון ובחירות בסוריה וכתב כי אם הזרקת יותר מ-304,000 מנות חיסון ביומיים נשבר השיא בחיסון הקורונה באיראן. העיתון ציטט את ערוץ 13 של הטלוויזיה הישראלית על בחירתו של בשאר אל-אסד בבחירות הנשיאות בסוריה ושם ללעג את ההערכות של בכירים לשעבר של ישראל על נפילתו של בשאר אסד במלחמת האזרחים במדינה. העיתון איראני התייחס בכותרת הראשית שלו לנושא המים שהוביל לבעיות בדרום המדינה בימים האחרונים וכתב כי הנושא הפך לנושא חם של מועצת השורה האסלאמית. עוד בעיתון התייחסו לנושא חילופי האסירים האפשריים בין איראן לארצות הברית וביקר את ממשל ארצות הברית בכך שקשרה את הנושא ההומניטרי לנושא פוליטי הקשור להסכם הגרעין. עוד הכותרת החשובה בעיתון מתייחסת לניצחון הבמאי האיראני אסכר פרהדי בפסטיבל כאן לקולנוע. העיתון התגאה בכך שהסרט קהרמן גיבור של פרהדי זכה לפרס הגדול בפסטיבל. העיתון חורסן התייחס בכותרת הראשית שלו עם תמונה גדולה לנושא כניסת היהודים והמתנחלים למסגד אל-אקצה באמתלת תפילה בט' באב, וכתב כי מול ההזמנה של נפתלי בנט ליהודים להיכנס למסגד אל-אקצא, חמאס קרא לפלסטינים לבוא למסגד אל-אקצא כדי להתמודד עם הכובשים. הנושא החשוב בנוסף של העיתון מתייחס למחקר של תקציב של המדינה בשמונה השנים האחרונות ומבקר את הממשלה על אי ההתעניינות לרפורמות הכלכליות ואי איזון בהכנסות ובהוצאות של הממשלה. ולבסוף, העיתון אבטקר התייחס לנושא האינפלציה במדינה והמליץ לממשלה הבאה להפחית את המזומן. במאמר מאת מומחה בכלכלה, מבקר העיתון את מדיניות הגדלת המזומן במדינה ומוסיף כי לאור שהצמיחה במדינה לא מבריקה והיבוא לא נעשה כמתוכנן, על הממשלה הבאה לרסן את המזומן כדי לשלוט בקצב האינפלציה. העיתון אבטקר מתייחס גם לנושא הלבוש של הספורטאים האיראנים באולימפיאדת טוקיו, וחושף כי הלבוש של הספורטאים, גברים ונשים, נתקל בביקורת קשה מצד הציבור. עד כאן תוכנית השבוע. ארבע ושלושים, כאן קול דוד. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא הנבחר אברהים ראיסי שוחח עם הסולטן של אומן. והנשיא הנבחר בירך את הספורטאי האיראני על השגת המדליון הזהב. הגדלת הפוטנציאל בתעשיית פטרוכימיה 60% בשמונה השנים האחרונות. והגדלת ייצוא מוצרי חקלאות של איראן לעיראק. לבסוף, שגריר פלסטין באום ריאד מנסור אמר כי ישראל אינה ריבון בעיר הקודש. החדשות בקרן. הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי שוחח עם הסולטן באמן. לפי דיווח של סוכנות הידיעות אירנה, הנשיא ראיסי בירך את הסולטן חיסם בן טאריק על החג קורבן, והוסיף כי האחווה של שני העמים והיסטוריית ארוכה של ידידות ביניהם כל כך חזקים שההתפתחויות באזור ובעולם לא הספיקו להחליש אותם. הנשיא ראיסי התגיש עוד על הרחבת היחסים הכלכליים בין שתי המדינות במסגרת תוכנית מגובשת על ידי מומחים. הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי בירך בשיחה טלפונית את הספורטאי ג'וואד פורוגי על השגת המדליון הזהב במקצוע ירי באקדח אוויר באולימפיאדת טוקיו. הנשיא ראיסי שוחח גם עם ראש הפדרציה לירי באיראן ובירך אותו על הניצחון. ג'וואד פורוגי הצליח להשיג את המדליון הזהב הלא צפוי באולימפיאדת טוקיו 2020 בגיל 42. בשמונה השנים שעברו חלה הגדלה של 60% בפוטנציאל של תעשיית הפטרוכימיה של איראן. כך דיווחה סוכנות הידיעות אירנה. לפי הדיווח, בשנת 2013 הפוטנציאל של התעשייה הייתה 56 מיליון טונות, שהגיעה ל-90 מיליון טונות בשנה הנוכחית, שמשמעותו גידול של 60%. בכך תעשיית הפטרוכימיה זכתה לתואר התעשייה המוצלחת ביותר של המדינה במימוש מטרות התוכנית השישית לפיתוח המדינה. לפי התוכנית הפוטנציאל של התעשייה אמורה הייתה להגיע ל-100 מיליון טונות עד סוף שנת הנוכחית לפי הלוח הפרסי. יש לציין כי בשמונה השנים האחרונות, בתקופתו של הנשיא חסן רוחני, נחנכו 32 פרויקטים פטרוכימיים והושקעו בתעשייה יותר מ-25 מיליארד דולר. מנהל היחידה לחקלאות בארגון עבודות מהפכניות הודיע כי יוצאו בסך הכל 221,613 טונות מוצרים חקלאיים שונים, כולל פירות וירקות לעיראק בשלושה החודשים הראשונים של השנה הפרסית. לפי דברי מורד מחמוד ינפר, ברעיון לסוכנות הידיעות אירנה, המוצרים בשווי של כ-55 מיליון ו-800 אלף דולר יוצאו לחלק המרכזי ולאוטונומיה הקורדית בעיראק. לפי מחמוד ינפר, בסך הכל בשלושה החודשים הראשונים של השנה הפרסית, גדלה הייצוא לעיראק 87% בהשוואה לתקופה דומה בשנה שעברה. ריאד מנסור, שגריר פלסטין באום, אמר כי לישראל אין כל זכויות ריבוניות בעיר הקודש המזרחית הכבושה, ובכלל זה בשטח מסגד אל-אקצא, כיוון שהיא הכוח הכובש. מנסור ציין כי לכוח הכובש אין כל זכות לשנות את הדמוגרפיה של העיר, את אופייה, מעמדה, ההיסטוריה שלה וזהותה, כולל האתרים הקדושים. הוא הוסיף כי ישראל מחויבת לפעול בהתאם למצב ההיסטורי והמשפטי שהיה קיים במשך עשרות שנים, ונאסר עליה בין היתר לעשות כל שינוי במסגד אל-אקצא. במכתב ששלח למזכ"ל האום, לנשיא מועצת הביטחון לחודש זה צרפת, ולנשיא האספה הכללית של האום, האשים מנסור את ישראל ביישום מדיניות המאיימת להצית מלחמת דת. הוא כינה את התפילה שקיימו יהודים במתחם של אל-אקצא פגיעה במעמדו ההיסטורי והמשפטי של האתר הקדוש, שהובילה להסלמה, והמתחים פרצו שוב ערב עיד אל-אדחה, ועוררה עוד יותר את רגישותיהם של המוסלמים ברחבי העולם. חאלד אל-בטש, מבחירי ארגון הג'יהאד האסלאמי, אמר כי הפלסטינים לא ישלימו עם המשך המצור על רצועת עזה, והם מעניקים למתווכים הזדמנות נוספת להביא לסיומו, להכנסת מוצרים וסחורות חיוניים ולאפשר חופש תנועה. במסיבת עיתונאים בעזה אמר בטש כי אם מאמצי המתווכים יקשלו, לא תעמוד בפני העם הפלסטיני הברירה, אלא לפנות לאימות ולפעול להחזיר בכוח את הזכויות, הכבוד והחירות. הוא הדגיש כי לא מתקבל על הדעת שבעלי הבית יאנשו פעמיים, כלומר בהריסת בתיהם בתקיפות ישראליות ובאי מתן האפשרות לבנות אותם מחדש. נשיא צרפת אמנואל מקרון שוחח עם ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ודרש הבהרות מישראל בעניין השימוש שנעשה בתוכנת פגסוס של חברת NSO הישראלית למעקב אחריו ואחרי אישים צרפתים אחרים. בפריז מבקשים לדעת האם ישראל פתחה בחקירה נגד NSO? מי ראה את החומרים שהופקו באמצעות הרוגלה? והאם ישראל מתכוונת להגביר את הפיקוח שלה על ייצוא תוכנות סייבר התקפי? כמו כן, בצרפת מעוניינים לדעת האם בכוונת ישראל לנקוט בצעדים נגד החברה אם יתברר שחרגה מהיתר הייצוא שלה. מוחמד מוניר התמימי, בן ה-17, נרצח מירי כוח צבא ישראל בגדה המערבית. האירוע התרחש ביום שישי באזור נבי סאלח שבבנימין. הנער פונה במצב קשה לבית החולים סלפית וביום שבת מת מפצעיו. לפי טענת ישראל, הפלסטינים יידו אבנים על כוח של הצבא שהיה במקום. אחד הלוחמים חש כנראה מאוים וירה לעבר הפלסטינים ובכך פצע קשה את התמימי. תושבים מדרום תל אביב הפגינו אתמול שבת מול ביתו של שר הבריאות של ישראל ניצן הורוביץ בתל אביב. בגין כוונתו להעניק ביטוח בריאות למסתננים מאפריקה לישראל. התוכנית של הורוביץ מיועדת למבקשי מקלט שמוגדרים כזרים שלא ניתן להרחיקם מישראל. והיא מקודמת במשרד לקראת הדיונים על התקציב. הורוביץ מעדיף להוציא את התוכנית לפועל כך שתתקבל בהחלטה שלו בלבד, ללא צורך בהצבעה בממשלה בגלל המצב הפוליטי הסבוך בקואליציה. שרת הפנים של ישראל איילת שקד אמרה בשבוע האחרון כי היא מתנגדת לתוכנית שמקדם משרד הבריאות להסדרת ביטוחי בריאות למסתננים השוהים בישראל. לפי שקד, היא מתנגדת לכל צעד שיביא להשתקעות של מסתננים בישראל ותפעל בכל האמצעים הנתונים לרשותה כדי להביא ליציאתם. יושב ראש הקואליציה, חבר כנסת עידית סילמן, שגרה מכתב למרכז האופוזיציה יריב לוין, ובו הצהירה כי אם האופוזיציה לא תקבל את ההצעה האחרונה של הקואליציה לגבי הרכב הוועדות בכנסת, המשא ומתן בין הצדדים לא יימשך. היא אמרה כי לא נוכל להמשיך ללא קץ בניסיונות אלו מבלי לקבל מכם סימן לרצון חיובי דומה. אשר על כן, ככל שלא תעדכנו אותנו על רצונכם החיובי להגיע להבנות לאור ההצעה המסכמת של צוות המשא ומתן, נאלץ להמשיך בהליך הקמת הוועדות ללא תאום עם הנהלת האופוזיציה. עד כאן החדשות, מאזינים יקרים. מאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו. ממדים חדשים מפרשת תוכנת הריגול פגסוס של חברת NSO הישראלית נחשפו באחרונה, מה שעלול לייצר כאב ראש גדול לממשלה החדשה של ישראל. דובר ממשלת צרפת גבריאל אטל הודיע ביום חמישי כי הנשיא הצרפתי מנואל מקרון יקיים פגישה עם המועצה להגנה של המדינה כדי לדון על תוכנת הריגול הישראלי שנוגע לביטחון הלאומי של צרפת. לפי דיווחים בצרפת, הנשיא מקרון הוזהר בפרשה על ידי גורמי מודיעין, אך הוא לא שם לב לאזהרות. בימים האחרונים הפכה הפרשה לנושא חם מאוד בעולם. תחקיר של 17 כלי תקשורת בהובלת ארגון Forbidden Stories הממוקם בפריז חשף כי התוכנה של החברה הישראלית שימשה בניסיון לפריצה ל-37 מכשירי טלפון השייכים לעיתונאים, בכירים ממשלתיים, פעילי זכויות אדם, ובסך הכל לפחות 50,000 מספרי טלפון הפכו למטרות של התוכנה ברחבי העולם. הטענה של חברת NSO על כך שהמטרה של התוכנה היא מאבק בטרור לא הרגישה את העולם. ג'ייק מור, מומחה לביטחון, אמר כי רשימת הקורבנות של התוכנה כוללת פעילי זכויות אדם, עיתונאים, פוליטיקאים ואנשים עשירים. לכן מי שהיה מאחורי התוכנה ידע שאת מי רוצה לעקוב. חוץ משימוש התוכנה במזרח התיכון, במדינות אפלות כמו סעודיה והאמירויות, היא שימשה גם למעקב אחרי בכירים במערב, כולל ארצות הברית, צרפת וגרמניה. חשיפת ממדים גדולים של הפרשה מראה שישראל וחברות הסייבר בה לא רק שמכרו את התוכנה למדינות מפירות זכויות האדם כדי להשיג רווח כלכלי ומדיני, אלא גם גרמו לנזק כבד לבנות הברית המערביות של ישראל, נזק מודיעיני כבד. פרשת מספר הטלפון של מקרון מהווה דוגמה בולטת בתחום. לפי העיתון למונד, שירות הביון של מרוקו השתמשה בתוכנה והצליחה לפרוץ לסלולרי של מנואל מקרון וראש הממשלה לשעבר אדוארד פליפ, מה שהוביל להחלפת מספר ומכשיר הטלפון של מקרון יחד. עוד דווח שהנשיא הצרפתי התקשר אישית לראש הממשלה החדש של ישראל נפתלי בנט וביקש הבהרות על הפרשה. גם בגרמניה הקנצלרית אנגלה מרקל התייחסה לפרשת התוכנה וביקשה להטיל מגבלות קשות יותר על ייצוא טכנולוגיה ישראלית. מעניין שלפני כן דווח כי גם ארצות הברית השתמשה בתוכנות ריגול כדי לעקוב אחרי הקנצלרית. בין מספרי הטלפון שנכללו ברשימה השחורה של פגסוס היה גם מספר הטלפון של השליח המיוחד של הנשיא ג'ו ביידן לענייני איראן בשיחות לחזרה להסכם הגרעין רוברט מלי. נכון שהפרשה לא הועלה לתקשורת בהרחבה והיו מי שהעדיפו להתמקד על מקרון ומרקל, אך בהחלט מאחורי הקלעים גם האמריקנים כעסו על הישראלים וביקשו הבהרות. מה שברור הוא שהפרשה תגבה מחיר כבד מישראל ותפקע במעמדה אצל המחנה המערבי, ואולי גם תשפיע על המעמד שלה בארצות הברית ותהפוך לעילה להדיר עוד יותר את ישראל מעל מה שקורה סביב שיחות ויינה וחזרה להסכם הגרעין. מה שפוגע במדיניות של נפתלי בנט בהתקרבות לממשל ביידן במטרה להשפיע עליו בנושא ההסכם. מאזינים יקרים, לפני סיום נחזור על כותרות. הנשיא הנבחר ראיסי שוחח עם הסולטן של אומן. הנשיא הנבחר בירך את הספורטאי האיראני על השגת המדליון הזהב. והגדלת הפוטנציאל בתעשיית פטרוכימיה באיראן 60% בשמונה השנים האחרונות. ייצוא מוצרי חקלאות מאיראן לעיראק ראה גידול משמעותי. שגריר פלסטין באום אמר כי ישראל אינה ריבון בעיר הקודש ובמסגד אל-אקצא. מאזינים יקרים, עד כאן השידור שלנו, נפגש במועד אחר מחר. Thank you.